אולי נחכה לעוד מישהו אחד רק, שיהיה לנו מישהו ש... ערן, מה נשמע? אני רוצה בעצם... אנחנו מתחילים עם אנו, בסדר? התחלנו? יופי, השולם עליכם. אני רוצה בעצם לעבור לחצי השני של הלילה. ליל הסדר מתחלק לשני חלקים, עד חצות ומחצות. חצות הוא הזמן שאוכלים את הפסח. הפסח אינו נאכל אלא בלילה, זוכרים כולנו, נכון? ואינו נאכל אלא עד חצות. הוא מתחלק לשני חלקים, כמעט אפילו הייתי אומר באופן, כמובן בלשון מושאלת, כמעט באופן גס. גם את ההלל חותכים לשני חלקים. אין לנו אף לא פעם אחת בשנה שחותכים את ההלל הזה. נכון? בחצי הראשון אומרים את הללויה ואת בצאת ישראל ממצרים, ובחצי השני מתחילים בלא לנו השם, לא לנו, ועוברים לחלק השני של ההלל ושל ההלל הגדול ושל נשמת כל חי. כבר אמרנו בשבוע שעבר שכשהרמב״ם אומר את המושג הגדה ונוסח ההגדה, הוא מדבר עד גאל ישראל, על המגיד, עד גאל ישראל. המעבר הזה בין החצי הראשון לחצי השני הוא יסוד עצום שאני רוצה לדבר עליו בנחת, ולפני שניכנס לחצי השני, אני רוצה לגמור עם החצי הראשון. פעם היה פרסומת מים החצי השני של האגרה, עכשיו אנחנו נדבר על המים החצי הראשון. אני רוצה לעשות את החלוקה. החלוקה בעצם נמצאת בפסוק מפורש בספר ישעיהו, בפרק נ"ב. שם מתאר הנביא את יציאת מצרים ואת הגאולה העתידה. והוא אומר, לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון. כי מאספכם השם אלוקי ישראל וכו'. לא בחיפזון. כלומר, תיאור הגאולה העתידה הוא לא כמו יציאת מצרים. לא בחיפזון. במצרים אנחנו יודעים שכל סיפור היציאה ממצרים היה בחיפזון יצאת ממצרים. חז"ל אומרים שהיה שם שלושה חיפזון, ג' חיפזון. חיפזון דשכינה, השכינה נחפזה. וחיפזון דישראל, וחיפזון במצרים, שזה גם נפקמינות להלכה. כל הדיון עד מתי אוכלים את האפיקומן, היא האם הולכים על פי חיפזון במצרים או על פי חיפזון בישראל. החיפזון במצרים הוא עד, החיפזון בישראל הוא עד חצות. מצד אחד מתוארת הגאולה העתידה, כי ההפך מחיפזון, ונצטרך עוד רגע לנתח את זה. אני רוצה ללמוד את ההגדה בפנים, עוד שנייה. מצד שני, כולנו מכירים את הפסוק, מקורו בספר מיכה, כי מי צאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. זאת אומרת שכשרוצים להסביר את סדר הגאולה העתידה, משווים אותה לימי צאתך מארץ מצרים. וזה דבר שצריך לנתח אותו, ואני את הימים הקרובים, בעיקר את מחר, רוצה לנצל ללימוד הזה של החלק הראשון ושל החלק השני. החלק הראשון החצי השני של ההלל בעצם בכלל לא עוסק ביציאת מצרים, למי ששם לב. כל מה שיש שם, אנחנו מכירים של מלאכם אבי. כל מה שיש שם אנחנו מכירים היטב מתפילות אחרות. אנחנו אומרים את ההלל, לא רק בליל הסדר. אנחנו אומרים את הליל הגדול, מי שיש לו אגדה, בוא נפתח שנייה אחת, מה קורה בחצי השני. החצי השני מתחיל אחרי האפיקומן. אז אני חוזר, אנחנו אומרים שם את ההלל, מיד אחרי שפוך חמתך אל הגויים, מתחילים את הכל עם כוס של אליהו, וננסה להבין למה עוד מעט. אחרי ההלל עוברים להלל הגדול, כי לעולם חסדו. אנחנו אומרים את זה כל שבת, נכון? אנחנו מכירים את זה. אחר כך אומרים ונשמת כל חי. בכלל, החצי השני של הלילה אחרי חצות, נשמע יותר כמו תפילת שבת מיוחדת כזאת. אחר כך עוברים ממש ממשיכים את תפילת השבת בפי ישרים, בשפתי צדיקים, נכון? השתבח שמך, יעללוך. ואז בעצם חסל סידור פסח, וזה אנחנו מסיימים. אחר כך באים הפיוטים. החצי הזה הוא חצי מאוד מהותי, וההבדל בין החצי הראשון, כמו שקראנו, החיפזון, לבין החצי השני שעוסק בגאולה העתידה, הוא בעצם מה שקורה באמצע הלילה. אין לנו עוד קורבן שחובת האכילה שלו היא דווקא בלילה. נכון? איזהו מקומן של זבחים? זוכרים? יש לנו קורבנות שנאכלים שני ימים ולילה, אבל שאוכלים אותו רק בלילה ורק עד חצות, יש לנו רק את קורבן פסח. כדי לנסות להבין את זה, אני רוצה לחזור רגע לכמה שאלות בחלק הראשון של ההגדה, ומתוכם להגיע לחלק הבא. ההגדה מסתיימת בשבת הגדול, אשכנזים נוהגים בשבת הגדול להגיד את ההגדה, עד כאן שבת הגדול, אז היא מסתיימת בסוף כמה מעלות טובות למקום עליהם. זוכרים? אילו הוציאנו ממצרים, נכון? ולא עשה בהם שפטים, אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם. אמס? מהי המעלה האחרונה האחרונה? על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת. שימו לב, זה המשפט שאחריו עוברים לרבן גמליאל אומר, פסח, מצה ומרור. אז בואו נגיע למשפט החותם את סיפור יציאת מצרים. פסח, מצה ומרור זה חובת האמירה של פסח, מצה ומרור. מה המשפט לפני כן החותם? הוציאנו ממצרים, עשה בהם שפטים, עשה באלוהיהם, הרג את בחוריהם. זוכרים? אני קורא מבפנים. נתן לנו את ממונם, קרא לנו את הים, אני ממשיך. קרבנו לפני הר סיני, נתן לנו את התורה, הכניסנו לארץ ישראל, עכשיו תשמעו, ובנה לנו את בית הבחירה, נו, לכפר על כל עוונותינו. שאלה. שמתם לב שכל 14 המעלות הקודמות, זה הולך נכון? אילו, אילו, דיינו, אילו, דיינו, אילו, דיינו, נכון? באף אחד לא מופיע בשביל מה. לא כתוב שהוציאנו ממצרים ועל ידי זה נהיינו בני חורים. בבנה לנו את בית הבחירה, כתוב מה המטרה. אתם שמים לב? זה הפינאלי. כלומר, באילו ודיינו שלפני כן כתוב, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו, אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם דיינו. בסדר? והאחרון זה אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה או את בית המקדש, יש גרסאות דיינו. אוקיי? אבל בעל אחת כמה טובה ומכופלת, כפולה ומכופלת, לא מסתפקים באילו והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה, כמו כל הרשימה, אלא הוא בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. מה שמוכיח שזו המגמה של כל הסיפור. ואם זה המשפט החותם את סיפור האגדה, אז זה כנראה מתאר את המטרה הסופית של החלק הזה לפחות. ופה באה השאלה הגדולה. אני מבין שבית הבחירה הוא ודאי מטרה סופית. זה אני מבין, בית המקדש. אבל אנחנו עכשיו סיימנו את פרשות תרומה, תצווה, ויקל, פקודי, נכנסנו לויקרא. אם הייתי צריך לתאר את מטרת בית המקדש, לא הייתם בוחרים אולי לשכן שם את השכינה? ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. לכפר על כל עוונותינו לכאורה יותר מתאים ליום כיפור, לא? זה הסיפור של האגדה? שהקדוש ברוך הוא בא לכפר על כל עוונותינו, זו הנקודה? ומכל 15 החלקים, הפינאלה זה שהוא בנה לנו את בית הבחירה, בנוסח שלנו כתוב בית הבחירה, לכפר על כל עוונותינו. למה זה הסיום? כפרה על עוונות שייכת למי שזקוקים לכפרה על עוונות, לא? אבל השראת שכינה, זה המטרה הגדולה, לא? ומה באמת הקשר בין כפרת העוונות לכל סיפור יציאת מצרים? הרי סיפור יציאת מצרים בא לתאר שעם ישראל היה במצרים. והקדוש ברוך הוא מעלה אותם אל ארץ זבת חלב ודבש. אז אני מבין את הכניסנו לארץ ישראל, זה הכל הבנתי והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי. אבל בניין בית הבחירה, קודם כל לא מופיע בתוך הסיפור הזה, ובטח לא המטרה של לכפר על כל עוונותינו. השאלה הזאת צריך להקדים עוד כמה וכמה שאלות. ואיש העמדה, אני רץ עכשיו כמה שאלות מעניינות מאוד. ואיש העמדה, זוכרים את הפסקה של ואיש העמדה? אני לא זוכר. שאלה פשוטה. מה הקשר בין זה לבין ליל הסדר? האם אי אפשר להגיד את ואיש העמדה בפסח, או בפורים, או בט"ו בשבט? עד רבה, אם היו שואלים אותי מתי הכי להגיד ואיש העמדה, הייתי מציע בפורים. אז בא המן וביקש מה? לחלותינו. איך ואיש העמדה הפך להיות הסיפור של הלילה הזה? שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. ועד רבה, הרי איך האגדה התחילה? שפרעו לא גזר אלא, נו, על הזכרים. לבן ביקש לעקור את הכל, נכון? דיברנו אתמול בלילה. אז אם כך, למה דווקא פה אתה מזכיר את אבי שעמדה? צריך לראות את זה בכמה וכמה נושאים בתוך כל האגדה. ואני רוצה להגיד לכם עוד מעט את הרצף הגדול של האגדה. נתחיל את זה בעבדים היינו. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם. אני לוקח רק פסקאות מאוד ידועות, שימו לב, כי אני רוצה לטעון שזה קו חורז של כל החלק הראשון של הלילה. תשמעו טוב. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו מצדי עד חזקה, נכון? ואילו לא הוציא הקודש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הריינו, אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו וכו'. מה פירוש אילו לא הוציא הקודש ברוך הוא? שאלה מפורסמת, שאלה שתמיד אנחנו מזכירים, שאלה ידועה. הרי הגלות לא הייתה יכולה להימשך יותר מ-400 שנה. הוא אמר בברית בין הבתרים, 400 שנה. נכון? אז מה הפשט? והשאלה האחרונה היא השאלה הראשונה שבה תמיד אנחנו מתחילים את הכל. הלך מען יד יאכלו אבהתנה בערה במצרים. וזה פתחנו את המגיד, נכון? אז עסיק, עברתי על כל המגיד עכשיו. על מהמשפט החותם, לפני פסח מצא ומרו, מהמשפט החותם, עד למשפט הפותח. הלך מען יד יאכלו אבהתנה בערה במצרים. כל דכפין ייתה וייכול, כל דצריך ייתה ויפסח. השתהכה לשנה הבאה בערה בישראל, השתה עבדי לשנה הבאה בני חורין, לפי סדר הפוך. והפסקה הזו היא כל כך קשה כפתיחה. הרי אנחנו רוצים לתאר שאנחנו יוצאים ממצרים, לא שהשנה אנחנו עבדים. לא שהשנה אנחנו רוצים לתאר שהכל חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ומה הקשר עכשיו לשאלות המפורסמות? אני בכוונה פותח בזה, כדי לראות את הכל ביחד, כל דכפין וכל דצריך. איך שואלים תמיד, אם רצית באמת להזמין את האורחים, למה לא הזמנת אותם לפני חודשיים? ולמה מספרים את זה לילד עכשיו, את כל הסיפור הזה? הרי הוא רוצה לשאול כבר מה נשתנה אחרי כדי שהוא חץ כרפס יחץ. מוריי ורבותיי, אתם יודעים מה הסיפור של החיפזון, של יציאת מצרים? החלק הראשון של ההגדה בא לדבר על זה שלא אנחנו יצאנו ממצרים. הקודש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. הוא עשה את זה בחיפזון, תשמעו את המושג חיפזון, מה זה חיפזון בשכינה? הבנתי שחיפזון בישראל זה שיושבים מעליכם ברגליכם, נכון? הבנתי. חיפזון במצרים זה שהם ממהרים וממהרים לשלוח את העם, הבנתי. ומה זה החיפזון של השכינה? החיפזון של השכינה, אומרים חז"ל, זה שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו אחרי 210 שנים, כאילו הוא היה משאיר אותנו שם עוד רגע אחד, אנחנו היינו נופלים בתוך שערי הטומאה, השם ירחם. זה החיפזון בשכינה. כל גאולת ישראל ממצרים שמתוארת בהגדה באה לתאר מציאות שאנחנו צריכים לברוח החיפזון מתאר מצב שמסביר למה הגאולה של יציאת מצרים היא לא גאולת עולם. היא גאולה ממצרים, אבל היא לא גאולת עולם. זאת אומרת, כשנמצאים בסיפור של המגיד, אנחנו יוצאים ממצרים, אבל עדיין אוכלים מרור ואוכלים כרפס, ומברכים בגאה לישראל על הרגע שבו נזכה לשיר שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. יציאת ישראל ממצרים היא מציאות שבה אנחנו עוד במצב שאנחנו צריכים לברוח. חיפזון בישראל. אלמלא היינו מוכרחים לברוח, אנחנו יודעים את האמת שלנו. אנחנו היינו נשארים שם. גם אחרי שאנחנו מוכרחים לברוח, אנחנו צריכים כל יום לזכור שאנחנו צריכים לצאת ממצרים. הזכרנו פעם שיחה מדהימה של הרבי מלובביץ' שמסביר מה קרה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ והיא שעמדה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שהוא צריך לבחור בין שתי אופציות. אופציה אחת, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, במה אתה מבקש שישתעבדו בניך? תשמעו טוב, זה לא יאמן. בגיהינום או בגלות? אברהם אבינו, ולפי גרסה אחרת, הקדוש ברוך הוא מנחה את אברהם אבינו, ואז אברהם אבינו קובע שהוא בוחר בגלות. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא את כל ברית בין הבתרים של גר יהיה זרעך בארץ לא להם. צריך להבין שעצם הברירה הזאת בין גלות לגיהנום, אומרת שבעצם התפקיד של ישראל במצרים הוא תיקון, הוא מרוק, הוא מרוק עוונות. זה הסיפור של גיהנום. איזה מרוק עוונות? מה העוון שעליו אנחנו צריכים לעשות כפרה? הרי אברהם אבינו יוצא מברית בין הבתרים, עם ישראל עוד לא נולד, על מה הוא צריך לכפר? שמוס דבר גדול מאוד. מלך את יוסף, המחירה זה אחר כך, אבל מה קרה בברית בין הבתרים? התשובה היא אחת. החטא הוא החטא הראשון, הוא חטא עץ הדעת, הוא עצם החטא של האדם בעולם. והעם הזה נשלח כדי להחזיר את השכינה שהסתלקה שבעה רקיעים בעקבות את חטא עץ הדעת, ולהוריד אותה חזרה אליה. ולבוא למעמד הר סיני. ומרוק החטא הזה, זה מה שנמסר לאברהם. חז"ל אומרים, אני מזכיר משהו שדיברנו בשיעור לפני כמה זמן ביחד, חז"ל אומרים שכשהקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן, הוא הסתובב בגן איתנו. ואז כשהאדם הראשון חטא, אז השכינה נסתלקה רקיע אחד לשמיים. עלתה רקיע. אחרי זה בחטא של הדור הבא, היא נסתלקה עוד רקיע. וככה היא נסתלקה שבעה רקיעים. אברהם אבינו הגיע והוריד את השכינה מהרקיע השביעי, רקיע אחד לרקיע השישי. אחר כך בא יצחק ויעקב, וממשיכים ומורידים את הרקיע, את השכינה עוד רקיע ועוד רקיע. והתפקיד של משיח זה להוריד את השכינה עד חזרה אלינו כאן הנה שוב. אילו היינו זוכים, היינו ביציאת מצרים מגיעים להבטחה שהיא הייתה השלימות של כל המירוק הזה. היינו יכולים להגיע למציאות שהשכינה חוזרת למטה. דהיינו, כמו שהיא הייתה לפני החטא, לפני גן עדן. ואז הייתה גלות מצרים, הגלות האחרונה. ואז לא היו גלויות. ולא היה מלאך המוות שולט בהם. וכאן אנחנו רומזים לחלק השני של ההגדה. והכל היה מגיע לגאולה שלמה. אבל בפועל גאולת ישראל ממצרים לא פעלה כך. יצאנו ממצרים ביד חזקה. וחז"ל מסבירים מה זה ביד חזקה. כתוב ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם. אז חז"ל אומרים שהיד החזקה הייתה יד חזקה נגד מידת הדין. כי מידת הדין, מצד מידת הדין טענה שאנחנו לא יכולים לצאת ממצרים כי אנחנו נמצאים בממתת שערי תומה. ולכן אין מקום ליציאה, אין מקום לגאולה, לא התמרקנו. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. וזה כל סיפור המגיד. אני רוצה לטעון שמגיד, רונן, אני רואה שנכנס, העיר לי היום בהערה יפה מאוד בוואטסאפ שהמושג והגדת, שכל הזמן אנחנו אומרים שעניינו להמשיך, למשוך, דווקא מהמקום שאתה נמצא למטה. שאלתי אם זה המשמעות של המגידים, המגיד ממזריץ', המגיד, המגידים, כן בטח, המגיד זה הממשיך. כל ההגדה בעצם עוסקת בזה שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, אנחנו לא יוצאים מכוח עצמנו. אנחנו לא זכינו. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם, בכוח גדול וביד חזקה וכו'. ועכשיו תשמעו את המילים. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים. אלא מה? אלא היינו אנחנו צריכים לצאת, אז לא היינו יוצאים בכלל. איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו? הוא גרם כי ברח העם. ואז כיוון שברח העם, נתניה יש ביטוי נוראי. למה היה צריך לברוח, שואל התניא, למה לא אפשר היה לצאת במסדר מסודר? אומר התניא, כי הרע שבנפשות ישראל היה עדיין בתוקפו. אז היה צריך לברוח. מה נתן לנו הקדוש ברוך הוא בפסח? תשמעו טוב. עד שנגלה למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא הוגיע לה. ההתגלות הזאת שנגלה למלך מלכי המלכים עוררה את הנקודה הפנימית היהודית שבכל אחד ואחד. להבין איך גם במצב של ממתת שערי תומה אני יכול לצאת. לכן אנחנו פותחים את הכל בהלך מה אני עדי אכלו אבטנה בהרעד המצרים. הלך מה אני עדי אכלו אבטנה בהרעה במצרים. הרבי מילובביץ', הזכרנו אותו כבר, אני חושב אפילו גם בסיבוב של השניים בהגדה, כי הוא כל כך חשוב, מסביר, זהו לחם העוני שאכלו אבותינו הרי כשיצאו ממצרים. אז הוא אומר, אם היו אוכלים אותו כאלה שיוצאים, אז היה פילי פלאות, אבל אכלנו אותו כאילו אנחנו עדיין בארץ מצרים, עוד רצינו קצת מצרים. לכן עוד יש כל דכפים, ועוד יש כל דצריך. זה מה שאומרים לילד בהתחלה. לכן אם אתה שואל ילד, למה עוד יש רשע בשולחן? למה עוד יש רעבים? למה יצאנו ממצרים אבל עוד יש גלות? כי אנחנו עדיין במגיד. תשמעו, זה פילי פלאות. לכן כל הדרך האגדה מדגישה, מתחילה עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו לא התקרבנו, אלא קרבנו המקום. קדוש ברוך הוא חס עלינו. לכן מסתיימת האגדה, פילי פלאות, בבנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. זה מדהים. בית הבחירה זה המקום שהקדוש ברוך הוא בוחר. למה? כי הוא בוחר. הוא בוחר, הוא נגלה עלינו מלך מלכי המלכים, כדי לכפר על כל עוונותינו, להמשיך את הזיכוך, למרק את הנפש, עד שנגיע ללכפר על כל עוונותינו. וזה החלק הראשון שאנחנו קוראים לו לא בחיפזון, סליחה, שאנחנו קוראים לו בחיפזון יצאת ממצרים. מה זה חיפזון? בבריחה, בחיפזון בישראל, בפילי פלאות, תשמעו עכשיו, זה הנקודה. בחיפזון בישראל, בחיפזון בשכינה, כמו שהסברנו, ובחיפזון במצרים. קדוש ברוך הוא חייב להביא איזה קונסטלציה כזאת שלמצרים אין כוח. ויוגד לפרעה כי ברח העם. כשמסיימים את זה, מגיעים לאפיקומן. עוברים את כל השלבים, לא מגיעים ישר לאפיקומן. עוברים את המרור ואת המצה, הכורך, עוברים את הכל. ואז, אחרי שאוכלים את האפיקומן, וכבר אני רואה שאנחנו בדקה האחרונה כמעט, שם הכל מתחיל. כשאנחנו מגיעים לאפיקומן, אנחנו מזמינים את אליהו הנביא. מה הוא קשור הנה? אתם יודעים מה עושה אליהו הנביא? הוא זה שאחראי על הלא בחיפזון. הוא בא להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותיו. מה אנחנו מנסים כל הלילה הזה לעשות? להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותיו. זה הניסיון של הלילה הזה. והגדת לבנך. אליהו הנביא בא להביא את המצב השלם, תקשיבו מהו המצב, אתם יודעים מה זה וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, זה סדר הפוך, וישיב לבבות על בנים, כלומר, מי ישיב את מי ראשון? הבנים את האבות, וישיב לבבות על בנים, מסבירים המפרשים על ידי הבנים, ולב בנים על אבותם.
אולי זה להשיב, זה מלשון לתת תשובה גם כן.
פילי פלאות, בשאלות, עכשיו באה התשובה הגדולה. ואז כשמגיעים לאליהו ולכוס החמישי, מתחילים לעסוק בעצם במה שהוא בכלל לא חידוש. ביום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. בהלל, בהלל הגדול, בנשמת כל חי, ופה נצטרך להבין את התוכן הפנימי של כל זה. במילה אחת אני אגיד לכם מה התוכן שם. בניצחון המוחלט על מלאך המוות. כשהשכינה תחזור להיות כאן, אז ממילא המציאות תהיה שכל מה שחטא עץ הדעת גרם ייעלם. ולא יהיו גלויות ולא מלאך המוות שולט בהם. מהרגע של שפוך המתחה ועד הרגע של חד גדיה, של עתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות. כל הסיפור הזה לא יכול להיות לפני חצות, הוא חייב להיות אחרי חצות. הוא לא קשור לזמן שלפני חצות. זה הכל הקדמה למחר בעזרת השם. יש שני זמנים מבחינה פנימית בלילה. החצי הראשון של הלילה, והחצי שאחרי התיקון. החצי שפונה ליום הקודם, והחצי שפונה אל היום הבא. והיא בחצי הלילה. אלה שני החלקים של ליל הסדר. ההגדה זה החלק הראשון. אבל שהיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, מסביר המהר"ל, זה בכלל החצי השני. כי הרי ישב שם רב לזר בן עזריה הנשיא, ולדעתו צריך לאכול אפיקומן בחצות, אז הם אכלו בחצות. אז מה הם עשו כל הלילה? אז הזכר ליציאת מצרים שהם סיפרו כל הלילה, היה בכלל כל הלילה אחרי זה. שיר השירים. כל זה הקדמה, חלק א'. נפרט את זה וניכנס לחצי השני ולשני החלקים של הלילה הזה, באיזר השם, מחר בערב. אז מחר עמנואל 8:30.